קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, יום האחרון של שידורינו השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב איתמר אלדר, שיעור בסיפורי רב נחמן.
שלום לכולם. בפעם הקודמת התחלנו ללמוד את סיפור האורח שמופיע בחיי מוהר"ן, פסקה פ"ה, ושוב אני מזכיר שהוא מופיע בספר הזה שרבי נתן כותב, אבל אפשר גם לפנות לאתר ישיבת הר עציון ה-VBM ולבקש את הסיפור ונשתדל לשלוח אותו במייל. התחלנו את חלקו הראשון של הסיפור על האורח שנכנס אל בעל הבית, ועל ידי השאלות שהוא שואל, במה אתה מתפרנס ואחר כך מה אתה לומד, התעורר בעל הבית והשתוקק והתגעגע. ואותו אורח הציע לו, אני אלמד ממך, מה שבלבל אותו וגרם לו לשאול האם אכן מדובר בבן אדם או לא מדובר בבן אדם. ובכל מקרה, בסופו של דבר, העובדה שהוא ראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם משכנעת אותו שאכן מדובר בבן אדם. ונמשיך את הסיפור מנקודה זו. אנחנו נקרא קטע קטע ונתייחס בנפרד לכל אחד מן הקטעים. אז אם כן, אחר חזר וראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם, אך תכף נתחזק האמונה אצלו להאמין בו, והתחיל תכף לקראו רבי, ואמר לו, קודם כל אני מבקש ללמוד מכם איך להתנהג בכבודכם, ואין צריך לומר שאפגום ממש בכבודכם חס ושלום, רק אף על פי כן בן אדם קשה לו להיזהר לגמרי כראוי, על כן אני רוצה שתלמדוני איך לנהוג בכבודכם. וישיב לו, כעת אין לי פנאי, בעת אחר אבוא אצלך ואלמדך זאת. מה קרה? קודם כל נסביר טכנית מה קרה פה. אחרי שהשתכנע אותו או בעל בית שהאורח הזה הוא אכן בן אדם, הוא תכף נתחזק והתעוררה אצלו אמונה כלפי אותו אדם להאמין בו, ואז קורה הדבר הבא, הוא מתחיל לקוראו רבי, והוא בעצם מבקש ממנו, קודם כל, ללמד אותו איך צריך להתנהג עם כבודו. והוא, אם הוא רבי, ואם הוא אדם חשוב, ואם הוא רב גדול, אני צריך להתנהג אליו בכבוד. והוא אומר, יכול להיות שאני קשה, יכול להיות שאני קשה לי להיזהר לגמרי, יש מן הסתם כל מיני קריטריונים, כל מיני הגדרות, כל מיני נימוסים, שאני לא בטוח שאני בקיא בהכל, תלמד אותי איך לנהוג בכבודך. ומשיב לאותו אורח, כעת אין לי פנאי, בעת אחר אבוא אצלך ואלמדך זאת. מה קרה פה? איך התקלקל הכל? לפני שנייה אחת הציע לו האורח, בוא נשב ביחד ונלמד ונלמד אותך. פתאום האורח צריך ללכת? פתאום אין לי פנאי? פתאום אבוא אצלך בהזדמנות אחרת ואלמד אותך? מה קרה פה? איך הידרדרה הסיטואציה הזאת לאותו מקום שבו האורח חדל מלהיות אצלו, חדל מלהתעניין בו, ואומר, אני הולך. אני אבוא בזמן אחר. איזה קלקול חל פה. נדמה שמי שאחראי לקלקול הזה הוא בעל הבית. מה קורה פה? מה בעל הבית מבקש? בעל הבית השתכנע שאכן יש ממש באורח הזה, ויש לו מה להציע ויש לו מה ללמוד איתו. ומה הוא מיד עושה? מיד מתחיל לקוראו רבי. יש פה הגדרות. יש פה היררכיה. אם אני הולך ללמוד אצלך, אז בוא נכניס את הסיטואציה הזאת למסגרת ברורה. הייתי אומר למסגרת בלבטית, שכל אחד יודע מה מקומו. יש רב ויש תלמיד, יש מורה ויש לומד. יש מישהו רב המעלה ויש מישהו לא רב המעלה. רבי נחמן מלמד אותנו פה, שאותו בעל הבית, בתנועה אינסטינקטיבית בלבטית, מבקש להכניס את אותה סיטואציה שהייתה לפני רגע כל כך בלתי אמצעית, מבקש להכניס אותה לתוך מסגרת, מבקש להכניס אותה לתוך קריטריונים ברורים, לתוך הגדרות ברורות, שיש רב ויש תלמיד. והדבר הזה כך מסתבר יוצר קלקול. יוצר קלקול גדול. והקלקול הוא כפול. קודם כל הקלקול הוא בביטול הישירות שהייתה פה. הייתה פה ישירות מאוד גדולה. היה פה דיון בגובה העיניים. צריך לשים לב שמאותו הרגע שמקבל על עצמו בעל הבית לקרוא לאותו אורח רבי, הוא מתחיל לדבר אליו בלשון רבים. אני מבקש ללמוד מכם איך להתנהג בכבודכם. הפנייה הזאת בלשון רבים, למרות שלפני כן לא מתואר בדיוק איך הוא פונה, אבל כאן הנקודה הזאת היא מאוד דומיננטית, מבטלת את הישירות. זה לא כבר אני ואתה. זה לא אני ואתה המשוחחים, המדברים, מי אתה, מי אני. פתאום זה אתם. באתם יש פנייה של לשון כבוד, אבל יש גם התרחקות. יש פה חוסר ישירות. זו הבעיה הראשונה. אבל זאת עוד הבעיה הקטנה. הבעיה השנייה היא הגדולה יותר. מפני שאם השינוי הזה ביחס, גם מגיע צד של הסתה, של להסיט בעצם את המרכז של הדיון, את המשמעות של הדיון, את התוכן של הדיון, מהתוכן, מהמשמעות, אל המסגרת. פתאום הוא מבקש ממנו ללמד אותו איך להתנהג בכבודכם. מהם הנימוסים? מהם הכללים? ההיררכיה וכלליה וחוקיה משתלטים על הסיטואציה, והזנחת התוכן מאוד מאוד דומיננטית פה. אם לפני רגע עסקו פה בדבר של מעלה בקדושה, עסקו פה בגעגוע, עסקו פה בהשתוקקות, איך משיגים? והאורח הציע לבעל הבית, בוא נלמד ביחד. באותו הרגע שמחליט בעל הבית להכניס את השיח הזה, להכניס את הדיאלוג הכל כך ישיר הזה, לתוך מסגרות ברורות של רב ותלמיד, אתה רב, הוא מלביש אותו בבגדי רב, והוא מתלבש בבגדי תלמיד, הוא מניח שולחן ביניהם, הוא מביא לו לוח, הוא מביא לו מקל, הוא מביא לו מוט. ברגע הזה שהוא עושה את הפעולות הללו, בעצם באותה הנקודה, יש פה שינוי. באותה הנקודה, גם הנושא מוזנח. באותה נקודה, ההיררכיה הופכת להיות הדבר הדומיננטי. היא זו שמעסיקה. היא זו שדומיננטית. אותה צריך ללמוד בפני עצמה. וההשתוקקות נזנחת. ההשתוקקות נשכחת. וזו הבעיה הגדולה. וזה גם מה שגורם כנראה לאותו אורח לאבד את החשק בדיאלוג הזה. אין לי פנאי. בעת אחר אבוא אצלך ואלמדך זאת. זה לא כיף. ללמד, להיות מורה, בזה אני מכיר, בזה כבר הייתי. חשבתי, אומר האורח, שפה יהיה משהו אחר. חשבתי שפה ייווצר משהו אחר. כבר התחיל להיווצר משהו אחר. התחילה שיחה אחרת. אבל הוא לא מוותר על ההיררכיה בעל הבית. הוא זקוק לזה. בני אדם, אומר רבי נחמן, מכריחים את הסיטואציה להפך להיות רב ותלמיד. להפך להיות מנהל ועובד. מעביד ועובד. אנשים יותר קל להם. יותר נוח להם, כשהם יודעים בדיוק את מקומם. יש פה גם סוג של הסרת אחריות. אתה המורה, אתה הרב, אני התלמיד. אבל זה לא רק הסרת אחריות. הרי הוא מאוד מאוד מעוניין בלימוד הזה, בדבר הזה לכשעצמו. אבל יש כאן בעצם הפנייה של הכוחות, של המשאבים, למקום שהרבה יותר קל להתעסק איתו. להתעסק בהיררכיה, להתעסק בדרגות, להתעסק במדרגות. מי יותר חשוב? מי פחות חשוב? אני תלמיד, אתה רב. זה מאוד ברור. ההגדרות האלה מאוד מאוד מקלות. יותר קל להיות תלמיד. ובעצם, במובן הזה, מכריח בעל הבית את האורח להיכנס למקום שאותו הוא לא רוצה. הוא רוצה שיח. נמאס לי ללמד. נמאס לי להיות רב. עוד פעם ללמד? עוד פעם שתכבדו אותי? שתנשקו לי את היד? עוד פעם שתקומו לכבודי? זה יפה, זה נחמד, זה נעים. אבל זה גם מרחיק, זה מבטל את הישירות, זה מבטל את האפשרות לשיח לגמרי פנימי, זה מבטל את האפשרות לדיאלוג שהוא בגובה העיניים בין שני אנשים, דיאלוג פנימי. צריך לשים לב לנקודה חשובה. כשמציע לו האורח בפעם הראשונה ללמד אותו איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה, הוא אומר לו, אני אלמד עמך. ביחד, בוא נלמד. בוא נעשה חברותה. בפעם השנייה, כשהוא מבקש ממנו בעל הבית ללמד אותו איך לנהוג בכבודכם, אומר לו כעת אין לי פנאי בעת אחר אבוא אצלך ואלמדך זאת. אני אלמד אותך. האורח משנה את השיח בעקבות בעל הבית. הוא משקף את השיח שבעל הבית מכריח אותו להיכנס לקרבו. אני אלמד אותך, כי אני רב ואתה תלמיד. בעוד מקודם, אני הייתי לומד איתך. ובשביל ללמד אותך, לזה אין לי פנאי. לזה אין לי חשק. האורח מסרב להיכנה לניסיון של בעל הבית, להפוך את האורח עצמו לבעל הבית. כי גם רב זה בעל הבית. כי זו הגדרה ברורה. כי אני יודע מה מצופה ממני. כי יש לי תפקיד. אני לא יכול להפתיע. אני מאבד את הבחירה. להיות רב, להיות מורה, זה לאבד באופן מסוים את הבחירה. כמו שלהיות בעל הבית זה לאבד באופן מסוים את הבחירה. והאורח הוא בחירי. הוא יכול להחליט מתי לקום וללכת. הוא יכול להחליט איפה הוא ילון הלילה ואיפה הוא ילון מחר. וזה גם האפשרות של חברותה. לא של רב ותלמיד. הרב והתלמיד כופים את הסיטואציה לתוך מסגרת שאי אפשר להימלט ממנה. שמאבדים את הבחיריות. התלמיד חייב להיות תלמיד. והרב חייב להיות רב. ואת זה האורח לא רוצה. ואז אומר האורח, אם כך אני הולך. בואו נשים לב מה משיב לו בעל הבית. אומר לו בעל הבית, אמר לו, גם על זה אני צריך ללמוד מכם. כמה אני צריך ללוות אתכם. ואמר לו, עד אחר הפתח. בעל הבית ממשיך בעיקשותו. תלמד אותי כמה אני צריך ללוות אתכם. גם זה הופך להיות חוק. גם זה הופך להיות נימוסי. אני צריך ללוות אתכם. מה זאת אומרת אתה צריך ללוות אתכם? יש פה שתי אפשרויות. עוד לפני הלימוד הזה כמה אני צריך ללוות אתכם. האפשרות הראשונה זה שבכלל בעל הבית יגיד לו, רגע, למה? למה אתה הולך? שינסה לשכנע אותו להישאר. שוב נסתתרה השתוקקות לטובת החוקים. שוב יש פה איבוד של האותנטיות של הבקשה בגלל החוקים, בגלל המסגרת. יש אופנים מסוימים, יש נימוסים מסוימים. הדבר השני, שבעל הבית יכול להגיד, אני אלווה אותו חופשי, עד לאן שאני ארצה, הרי אני אוהב אותו. אבל לא, יש חוקים. כל הליווי הזה הופך להיות כפוי מפני שבעל הבית בוחר לעבור לטרמינולוגיה של חוקים, של כללים, של מה מותר ומה אסור, של מסגרת, של מה כתוב בספרים. יכול להיות שבמידה מסוימת יש פה איזשהו רמז לבעייתיות שעלולה לצמוח מתוך תפיסה הלכתית מובהקת, שהיא חשובה, אבל מצד שני היא עלולה לאבד את האותנטיות. היא עלולה, בבחינת גולם שקם על יוצרו, לשכוח את המטרה. מצוות כיבוד הורים. יש מצווה כזו. אבל כשבא בן ושואלים אותו, למה עשית את זה? למה הלכת לבקר את אביך? הוא אומר, כי יש מצוות כיבוד הורים. אז הוא מקיים מצווה. אבל במידה מסוימת, ההתמסרות אל החוק, אל הכלל, יש בה במידה מסוימת איבוד האותנטיות. יש הגדרות. כשאבא מבקש משהו מבנו, אז האינסטינקט הפשוט זה להיעתר. אבל מי שמתמסר לחוקים, מי שמנהל את הדיאלוג עם אבא שלו דרך המצווה שנקראת כיבוד הורים, אז לפני כל סיטואציה הוא ישאל ויגיד, רגע, רק רגע, האם הבקשה הזאת אני צריך להיעתר על פי גדרי כיבוד הורים או לא צריך? מצוות רבות, כיבוד הורים, מצוות עונה, ואהבת את השם אלוקיך. מה הם הגדרים של ואהבת את השם אלוקיך? הדבר הזה הוא מחוץ לגדר או הוא בתוך הגדר? גם איזושהי השתעבדות מוחלטת והתבוננות על המציאות רק מתוך הגדרות פורמליות הלכתיות, גם זו מלמד אותנו רבי נחמן סוג של תסמונת בלבטית, שיש לה ערך, שיש לה מקום, אבל אם רק היא עומדת פה, אם רק היא מנחה, שוב פעם האורח מתרחק. שוב פעם מאבדים את התנועה הראשונה, הפנימית, החופשית, המשוחררת, שהאורח כל כך מבקש אותה מבעל הבית, שמנסה לסחוב בכוח, ועוד נראה בהמשך שהוא עושה זאת, את בעל הבית לתוך התעופה הזאת, לתוך הפריסת כנפיים הזאת, למקום חופשי, למקום שהוא לא משועבד, למקום שבו לא צריך לפתוח כל שנייה את הספר ולהגיד האם הצעד הזה הוא צעד שאני צריך לעשות אותו, או לא צריך לעשות אותו. וגם הפעולה הפשוטה הזאת של ללוות אותו החוצה, גם היא הופכת להיות תורה שצריך ללמוד. והפעם הולך איתו האורח, ואומר לו, בסדר, אתה יודע עד לאן? עד אחר הפתח. צריך לשים לב לתשובה הזאת, לא עד הפתח, אלא עד אחר הפתח. עד המקום שהוא מעבר לפתח. האורח מבקש מבעל הבית לצאת החוצה, אלא בחוץ. האורח מבקש מבעל הבית לחצות את מפתן הבית שהוא גם מבצרו, שהוא גם ההגנה שלו, שהוא גם ההגדרות שלו. הבעל הבית רוצה להישאר בעל הבית, הוא רוצה להישאר בתוך הבית, והאורח מבקש ממנו לחצות את הפתח אל הבחוץ. ובבחוץ, במידה מסוימת, הבעל הבית הופך להיות האורח של האורח. הבחוץ הוא כביכול סוג של ביתו של האורח. ולשם מפחד הבעל הבית לצאת. הוא מבקש להישאר בשליטה. הוא מבקש להישאר במגננה שלו, בהגנה שלו. והאורח אומר לו, תצא החוצה, תחצה את המפתן, תיקח את הסיכון. תלך אל המקום שבו אתה לא בעל הבית, שאתה לא יודע מה יתרחש, שזה לא המקום המוכר, המוגן. תצא החוצה, תצא מן הפנים אל החוץ. שמת את החנוכיה בפתח, דיברנו על זה שבוע שעבר בחנוכה. עכשיו תמשיך עוד צעד. תצא אל רשות הרבים, תצא אל השוק. צעד אחד קטן אל מחוץ לפתח, ותגלה עולם חדש. השחרור הזה ישחרר אותך למקום חדש. וכיצד מגיב בעל הבית על הבקשה הזאת, על הלימוד הזה שמלמד אותו האורח? כך כתוב. והתחיל לחשוב, איך אצא אמו? כי כעת אני אמו בין הבריות, ואם אצא אמו לבדו, מי יודע מי הוא? ושאל לו, ואמר לו, יש לי פחד לצאת עמכם. השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד עמך, גם אתה אם ארצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? נעבור שלב שלב. קודם כל בעל הבית חושש. ומדוע בעל הבית חושש? הוא חושש כי הוא אומר לעצמו, אם אצא אמו, כעת אני אמו בין הבריות. ואם אצא אמו לבדו, מי יודע מי הוא? צריך לשים לב טוב טוב לנקודה הזו. ראשית, מה עושות פה הבריות? עד עכשיו לא קראנו בשום מקום שיש פה בריות. היה פה בעל הבית, אז היה פה אורח. לא כתוב בשום מקום עד לשלב הזה שבתוך הבית יש בריות. ועוד בכלל הביטוי הזה בריות. היה צריך לומר בעל הבית, אתה כשאני עם משפחתי, עם בני ביתי, מה זה הבריות? ראשית הם לא היו פה, ובית גם אם יש פה, גם אם הכוונה לבני המשפחה שנמצאים עמו בבית, מה זה הניסוח הזה בין הבריות? נראה שזה איננו מקרי. הבלבטיות היא בין הבריות. רבי נחמן מרגיש מאוד לא נוח בין הבריות. הוא מרגיש מאוד בודד בין הבריות. הוא מרגיש לא פעם שהבריות, שהחברה, שהקהילה מגבילה מאוד. החברה, הקהילה, היא זאת שהופכת את האדם לבעל בית. הוא בעל בית. הבריות הם סמל לבית. להיות בין הבריות זה להיות במקום הבטוח. זה להיות במקום המוגדר. זה להיות במקום שבו שום דבר חריג לא יכול לקרות. זה להיות במקום הנורמטיבי, שכפי שראינו גם במעשה מעבדת בת מלך, ממנו רבי נחמן מבקש כל הזמן להשתחרר. והבעל בית מפחד להשתחרר מהמקום הזה. הבעל בית מפחד לצאת אל המקום הזה. ומדוע? וצריך לדייק פה לראות גם מה הוא אומר. ואם אצא אמו לבדו, מי יודע מי הוא? וזה גם מעניין. רבי נחמן לא אומר, מה הוא יעשה לי? רבי נחמן אומר, מי יודע מי הוא? השאלה הזאת כבר נקרא במוחו של בעל הבית לפני כן, כשהוא אמר לו, אני אלמד אותך דבר שבקדושה, אלמד עמך דבר שבקדושה. והשאלה הזאת חוזרת לנקר, או עלולה לחזור, באותו מקום שבו יהיה עמו לבדו, ולא בין הבריות. בעל הבית מרגיש מוגן אצלו בבית, אבל הוא גם מרגיש מוגן בין הבריות. הוא מרגיש מוגן במובן הזה, שגם אם האורח, יש בו איזושהי מוזרות, משהו שהוא לא אנושי, אבל כשהאורח בין הבריות, כביכול הוא מוכרח לאמץ לעצמו את הנורמה של הבריות. ובאותו מקום שבו אנחנו הולכים אל הבחוץ, אל המקום המשוחרר, שאנחנו משתחררים מן הבריות, אומר רבי נחמן, אנחנו חוששים מהשיגעון הזה שבקרבנו, מהטירוף הזה שבקרבנו. הקהילה, הסביבה, המגדרת, המסגרת, מרסנת את הטירוף שלנו, את המקום הלא אנושי שלנו. והיציאה החוצה פתאום מעוררת השאלה החדשה, מי הוא? ומי הוא, כמו שראינו בסיפור הזה, זה מי אני. מי יודע מי אני? כשאני בין הבריות אני יודע מי אני. הבריות מגדירות אותי. אבל אם אני אהיה לבדי עם האורח שבקרבי, בלי הבריות, שישר ידקו את האורח ויגידו, אל תשכח פה מי בעל הבית. במקום הזה של הבחוץ, האורח עלול להשתלט. ומי יודע מי הוא? רבי נחמן חושש, או יותר נכון בעל הבית, על פי רבי נחמן חושש מהלא נודע. הוא חושש מהיציאה מהבריות אל המקום החדש הזה. הדבר המופלא, ושוב הוא קשור לנקודות שראינו גם לפני כן, שבעל הבית משתף את האורח בחשש הזה. ושאל לו ואמר לו, יש לי פחד לצאת עמכם. השיתוף הזה של האורח קשור לעובדה שבעצם השיח הזה שבין האורח לבין בעל הבית הוא שיח פנימי. אף אחד פה לא מסתיר מהשני כלום. אין פה מאבק בין שני כוחות נפרדים. זהו מאבק פנימי. אנחנו מפחדים מעצמנו, רבי נחמן אומר. אנחנו מפחדים מהאורח שבקרבנו. ואפילו הפחד הזה עולה לדיון. אפילו הפחד הזה מבוטא. כשהוא אומר לו, יש לי פחד לצאת עמכם, הוא בעצם מבקש מהאורח, תעזור לי להשתחרר מהפחד הזה. אני לא רוצה לפחד. אני בעצם כן רוצה לצאת, אבל אני מפחד. אם הוא היה מפחד ורוצה להישאר בפנים, הוא לא היה משתף אותו בפחד הזה. השיתוף הזה בפחד הוא בעצם הזמנה של האורח מצד בעל הבית, תעזור לי להשתחרר מזה. תשכנע אותי שאין לי ממה לפחד. זה תסמונת שהיא מוכרת מאוד, זאת אומרת, האדם בתוך עצמו חש פחד, אבל הוא מבקש להשתחרר מהפחד. הפחד הזה מודע בעל הבית שהוא עצמו מגבלה, שהוא עצמו מחסום שמונע מלהגיע להשתוקקות. הפחד הזה הוא עצמו חלק מהמנגנון הגנה של בעל הבית להישאר במוכר, להישאר באותו מקום שהוא עצמו רוצה להשתחרר ממנו. מקום שהוא עצמו מבין שהאורח מזמין אותו למשהו חדש. שהעובדה הזאת שהאורח נכנס בקרבו היא עצמה כבר התחלה של המהפכה. היא עצמה כבר תחילתה של הליכה, של מסע אל מקום אחר. והוא מבקש ממנו, תעזור לי להשתחרר מהפחד הזה. יש לי פחד לצאת עמכם. ומשיב לו האורח כך. השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד עמך, גם אתה, כלומר במילים אחרות כשאנחנו בפנים, אם ארצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? וצריך לשים לב לתשובה שמשיב האורח לבעל הבית. נראה שאפשר להבין את התשובה של האורח לבעל הבית בשני אופנים. קודם כל, באמת הפחד של בעל הבית, או המחשבה של בעל הבית שהוא מוגן בתוך ביתו, לכאורה היא כבר תמוהה. אמרנו שרבי נחמן פותח את הסיפור באורח נכנס לבעל הבית. הבית, כך מסתבר, או בעל הבית, כך מסתבר, הוא פרוץ. הוא ניתן לחדירה. האורח חודר לתוכו, חודר לקרבו. האורח משתלט עליו. הוא שואל אותו שאלות. הוא מכריח אותו להיכנס לשיח שאולי הוא לא היה נכנס אליו מלכתחילה. האורח נכנס פנימה. ובעצם הוא אומר לבעל הבית, תשמע, לא תוכל לחמוק ממני. גם כשתהיה בתוך הבית, אתה חושב שאני לא יכול להגיע אליך? אתה חושב שבאמת אתה יכול להתגונן מפניי? אתה לא יכול להתגונן מפניי. אני אגיע אליך בכל מקרה. אבל נדמה שהעיקר הוא באמת באותו דבר עצמו שהאורח ממקד את היכולת הזאת שלו. אם אני יכול כזאת ללמוד ממך, גם אתה אם ארצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? כאמור מקודם, אומר האורח לבעל הבית, אני אלמד עמך איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה. העובדה הזאת שהאורח יכול ללמד אותו איך מגיעים לאיזה דבר שבקדושה, גורמת לבעל הבית, כמו שראינו והסברנו את זה, גורמת לבעל הבית לפקפק בהיותו של האורח אדם רגיל. הוא לא אדם רגיל. אם הוא מאמין שאפשר להגיע לדבר שבקדושה, הוא לא אדם רגיל. וממילא אומר האורח בעצם יושב על אותה נקודה של ספק של בעל הבית ואומר לו, תשמע, אם אכן אני לא אדם רגיל, כמו שאתה חושב, בגלל שאמרתי לך שאני אלמד איתך, אם אני יכול כזאת ללמוד עמך, כן? אגב, זה שהוא צריך לדייק ולשים לב ש כיוון שמדובר פה על אותו הלימוד הראשון, לימוד של איך משיגים לדבר בקדושה, כתוב אם אני יכול ללמוד עמך, ולא כתוב אם אני יכול ללמדך. כאמור אמרנו, ללמדך זה מתייחס להנהגה החיצונית של ללמד איך להתנהג בכבודכם, בתוך הסיטואציה, בתוך המסגרת של רבי ותלמיד, אז זה ללמד אותך. אבל כיוון שפה מתייחס רבי נחמן, כיוון שפה מתייחס האורח אל הלימוד של השגת הדבר בקדושה, בתוך המסגרת והחוויה שבה הם משוחררים מההגדרות, שבו הם לומדים ביחד, לכן שוב כתוב, אני מניח כל כזאת ללמוד עמך. אבל נחזור לענייננו, אומר לו האורח, אם אני באמת יכול ללמוד עמך, אותה האפשרות הזאת שגרמה לך לחשוש שאולי אני לא בן אדם, אז ממילא אם אני לא בן אדם, גם אתה אם ארצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? אפשר לומר, אם נשאר בהקשר הספרותי של הסיפור, שיש פה מעין מניפולציה של האורח. זאת אומרת, האורח נוגע בנקודת התורפה, באותה נקודה שבה התעורר החשש של בעל הבית שאולי הוא לא בן אדם, וממילא על אותה נקודה חלשה הוא מפחיד אותו ואומר לו, אתה חייב לצאת איתי, כי אם אני רוצה לעשות לך משהו, אני יכול לעשות גם בפנים. אבל נדמה שזה הרבה מעבר למניפולציה. מהי אותה היכולת שבעל הבית מפרש אותה כאולי לא אנושית? אותה היכולת, כמו שאמרנו מקודם, זו אותה הנאיביות, אותה התמימות, אותה הילדותיות של האורח, שאפשר גם אפשר להגיע ולהשיג איזה דבר מעלה שבקדושה. השמיים הם הגבול, אין מחסום, אל תתבלבל. האמונה שאפשר להגיע לדבר שבקדושה היא האמונה שכל המניעות, שכל המכשולים, אפשר לעקוף אותה. ישנו משל בפורסם שהזכרנו אותו גם אצל מעשה מעבדת בת מלך, ומסתבר שהוא מאוד דומיננטי, אפשר גם לקשר אותו לכאן. אותו משל של הבעל שם טוב שמביא גם רבי נחמן וגם אחרים על החומות שהמלך מסבב את עצמו באחיזת עיניים. נתייחס כרגע דווקא לווריאציה שמובאת אצל התולדות יעקב יוסף. רבי יעקב יוסף מפולנה, תלמיד מובהק של הבעל שם טוב והסופר הראשי שלו, בספר שלו בן פורת יוסף, יש לו הספר המרכזי שלו זה תולדות יעקב, ויש לו גם ספר נוסף, שם הוא מביא את המשל, והוא בעצם שם אומר, אדם צריך לדעת שבעצם כל המניעות החיצוניות, כל העולם החומרי, בעצם הם סוג של אשליה שמאחוריהם ניצב ריבונו של עולם, ואם רק תאמין שהם אשליה, תוכל להשיג את הקדושה של השם יתברך. תוכל להתקרב. במידה רבה, זוהי התכונה שיש לאורח. הוא אומר, אני אלמד עמך. כי ברור לו שאפשר להשיג את המעלה שבקדושה. ברור לו שכל המכשולים של הבלבטים, ברור לו שכל הסדר של המציאות, של הטבע, של הפרנסה, של עול החיים, של עול הפרנסה, של הבקשה למחיה, כל הדברים הללו הם בחינה של אשליה. וזוהי התמימות, הנאיביות של הבן מלך שם, במשל הזה של הבעל שם טוב, שהוא אומר, הרי אבא שלי רוצה שאני אגיע אליו, ולכן אפשר. אותה נאיביות, מסתבר, רוצה רבי נחמן להגיד, היא גם אותה התמימות, אותה התובנה שהמסגרות של החיים, שהחומר של המציאות, שהמחיצות, שיש בינינו לבין הקדושה, הם רק אשליה, אותה התובנה הזאת, היא גם היכולת של האורח, שמפניה המזהיר האורח את בעל הבית, בעצם לעשות לו מה שהוא רוצה גם כשהוא מונח בין הבריות. מפני שזו בדיוק אותה ההבנה, שאפשר להגיע לקדושה. היא זו גם שעומדת בפני כל מגננה בלבטית. אל תחשוב שאתה מוגן, כי אני יודע שזה אשליה, אומר לו האורח. מאותה הנקודה שאני יודע שיכול ללמד אותך להגיע אל הדבר שבקדושה, המושתתת על ההבנה שלי שבעצם המגבלות הן לא מגבלות, המחיצות הן לא מחיצות, זו גם היכולת שלי לפעול את פעולתי איתך גם בתוך ביתך. מפני שזה לא מבהיל אותי. כמו שזה לא מבהיל אותי מלהגיע אל הדבר שבקדושה, זה גם לא מבהיל אותי לפעול את הפעולה עליך. אני אכנס לקרבך, גם כשאתה בתוך הבית, בעצם הנקודה הזאת, זוהי נקודה מאוד מאוד משמעותית אצל התאור ריח. התמימות הזאת, ההתבוננות על המציאות, בלי להתבלבל ממנה, בלי לחשוש ממנה, בלי להבליע את ההשתוקקות בקרבה, בלי ללקוט בסוג של סקפטיות, האם אפשר לחצות את כל המחיצות, את כל החומות האלה, אלא דבר שבקדושה שאליו אני משתוקק. אותה התכונה הזאת היא התכונה המרכזית של האורח, ובעצם אותה הוא מנסה גם להנחיל לבעל הבית. אבל בעל הבית, כדי לקבל אותה, חייב בעצמו לעשות את הצעד החוצה. גם מסתבר שאם אכן יש את היכולת הזאת לאורח, ועוד נראה את זה בהמשך, לקחת אותו אל המסע שהוא רוצה לקחת אותו מתוך הבית, הוא לא עושה את זה. הוא מנסה להכריח ולשכנע את בעל הבית לעשות את הצעד, מפני שבעל הבית חייב לצאת כדי שבאמת יתחולל פה משהו פנימי. הקול הזה של האורח, של בעל הבית, מבקש ממנו לשחרר את הבלבטיות הזאת, מבקש ממנו מתוך המקום הזה של הכרת המסגרות והמגבלות לצאת החוצה, לחצות את הפתח. שם מצפה לו עולם חדש, שם מצפה לו קומה חדשה של מציאות. שם יש הפתעות גדולות, דברים שהם לא ידועים, דברים שהם לא מוגדרים, פנטזיות, הדמיון, אין סוף מחוץ לגבולות של הבית. רק צריך לחצות את הפתח. וכן בעזרת השם בפעם הבאה נראה את כל ההפתעות, נראה את הפנטזיה העצומה הזאת שמשתלטת על בעל הבית רק ברגע שכף רגלו חוצה את המפתן של הגבורות, של הגבולות, של ההגדרות, של הצורך להישאר מוגן, כשהאורח שבקרבו הופך להיות בעצם בעל הבית שלו, אז בעצם מתחילה התרחשות שאותה בעזרת השם נראה בפעם הבאה. כל טוב.